אנחנו מתקדמים יחסית יפה. אנחנו נמצאים בפרק ד' בעמוד ק"ח, המצב בגלות. התחלנו, אם אני זוכר, נכון? התחלנו את פרק ד'. קראנו שתי הפסקאות הראשונות, בדיוק. שהרגש הלאומי עדיין מופיע באיזושהי צורה כהה וירודה, כשהרגש הלאומי הזה בעצם מואר מהאור האלוקי, למרות שהוא סמוי, אבל זה מה שבאמת מניע את הכל. וכאן אומר הרב, אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד קשה ומאוד כואבת. אני אקרא את כל הפסקה הבאה, הפסקה השלישית בעמוד קופחת. בין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית על הלאומית, אחרי התאמה מרבית או התאמה מרבית הכוחות של האחרונה ויהפכו לסורי הגפן אוכריה, ואחר כך נהרסו עד היסוד, התכנסה, זה מצד אחד, מצד שני, התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות, בקן הקטן והדל. איזו הגדרה. במקדש מעט, שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. הביטוי הזה רושם, הוא ביטוי שהרב משתמש בו בהמון מקומות, נראה בהמשך מה המשמעות. ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה, שרידים מדבר שהיה חי ושלם, ושעתיד לחיות בשלמות בשוב השם את שבות עמו. בוודאי אי אפשר היה להיגלות באומה שבורה ורצוצה, בעצמות בודדות ומנופצות, בעם מפוזר בגולה ונתון למשיסה ולשנינה, אותו עוז הרוממות של חזיון התאחדות שתי האידאות המתאימות, כחוסנן ותפארתן במקדם, בכיסא כבוד מרום, מראשון מקום מקדשנו, ביות העם יושב לבטח בארצו. אלא שהאידאה האלוהית מתוך עליוניותה, מתוך עוצמת אור החיים שבה, דווקא היא יכולה להשיב רוח חיים גם בעצמות יבשות. והיא, רק היא עצרה כוח לשמור את נקודת ציון הפנימית, היסודית של כנסת ישראל, אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה בבוא את קץ הראוי. טוב, בואו נתחיל שוב. מה? לא שומע. כן. יש קשר בין עצר לעצר. יש כוח. יש קשר בין לעצור משהו באלף, שאני עוצר בתוכי, כשאני עוצר את עצמי מדברים אחרים. זה קשור אחד לשני, אבל כאן עצרה זה בעין, זה לא טעות דפוס. בואו נחזור שוב למשפטים הראשונים. באין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית על הלאומית. כמו שדיברנו כבר בריחות, שהאידאה הלאומית התנתקה ממקור, התנתקה באופן חיצוני כמובן, אבל היו לזה הרבה השלכות מעשיות מקולקלות. התנתקה מהאידאה האלוהית, ואז במילא הופיעה האידאה הלאומית בצורתה החילונית, על כל הצדדים שבה. אחרי התאמה מרבית הכוחות של האחרונה של האידאה הלאומית והפכו לסורי הגפן אוכריה, ואחר כך גם נהרסו עד היסוד, כפי שכבר דיברנו, כל זה כבר דיברנו. עכשיו אנחנו מתמקדים באידאה האלוהית. מה קרה בשלב שבו האידאה הלאומית התנתקה מהאידאה האלוהית ומופיעה בצורה מקולקלת מאוד? מה קרה לאידאה האלוהית בעצמה? מה הייתה עכשיו? אומר הרב, התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. יש ביטוי שאנחנו פה הזכרנו אותו כמה פעמים. גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה הכוונה? אין הכוונה ביטול תורה במובן, זה כבר מסכת חגיגה, אין הכוונה ביטול תורה במובן המעשי. כי יכול להיות שדווקא בגלות, שאנחנו לא צריכים להיות עסוקים בבניין לאומי מעשי, נגיד ברמה הפשוטה, כשאני חי בקנדה, אני לא צריך ללכת למילואים חודש בשנה. אז הנה, חסכתי חודש ביטול תורה. כל בסדר, לא צריך לשמוע מבזק חדשות, ולעשות תרגיל עורף, ולרדת למקלט. אין צורך בכל זה. אני חי חיים מאוד נוחים, מבחינה חומרית, טבעית, ברמה הפרטית, משפחתית, קהילתית וכו', ולכן הנפש, המוח והזמן פנוי להתמקד בתורה. אז לכן לא מדברים כאן, גלו ישראל לך ביטול תורה גדול מזה, לא מדברים ברובד הלימודי, אלא מדברים ברובד העקרוני. מה זה תורה? כמו שאנחנו עוסקים דווקא בימים האחרונים בבניין אמונה. אם אנחנו אומרים כל הזמן, הסתכל באורייתא וברא אלמא, דהיינו, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז התבנית הבסיסית שממנה הוא ברא את העולם היא התורה. דהיינו, שבתורה כלולים כל כוחות החיים של הפרט ושל הציבור, של העולם, הסתכל באורייתא וברא אלמא, לא הסתכל באורייתא וברא בית מדרש, ולא הסתכל באורייתא וברא בית כנסת, ולא הסתכל באורייתא וברא נשמה, ולא הסתכל באורייתא וברא רוח, ולא הסתכל באורייתא וברא תורה, כלומר לימוד תורה, ולא הסתכל באורייתא וברא קיום מצוות, אלא הסתכל באורייתא וברא אלמא. אלמא הכוונה כל כוחות החיים הנמצאים בעולם. בגלות אנחנו לא יכולים לגלות את זה. ברמת עם. כי בגלות אנחנו לא עם. אנחנו לא ביחד. ואין לנו מדינה. אנחנו לא יכולים לגלות את זה במערכות החיים הטבעיות, הלאומיות, אז אולי בפרטים לחפץ חיים הייתה מקולת. נכון. לחפץ חיים פתח את המקולת. אבל גם נקודת הגישה למקולת בגלות היא לא נקודת הגישה של אידיאל לקדש את החול. לא ברמת היחיד, ודאי לא ברמה שלם. אלא נקודת המוצא היא פשוט פרנסה. אין ברירה. רבי יוחנן סנדלר. כדי שהוא יוכל להיות רבי יוחנן, היה צריך להיות סנדלר, מה נעשה? לא רואים בזה אידיאל. לכן כשהגמרא אומרת, גלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזה, הכוונה שהתורה התכווצה, התורה הצטמצמה, פתאום צריכה להופיע תורה, אם אפשר לומר, בכן, לא רוצה להגיד המקורי שלה, אבל כן אולי הייתי אומר, בכן היותר מוגן שלה, בכן היותר ברור שלה. תשאל אדם היום מהרחוב, תגיד, איפה אלוהים מתגלה? איפה התורה נמצאת? הוא יגיד לך, בבית הכנסת ובבית המדרש, בכשרות המטבח ובטהרת המשפחה, בשמירת שבת, במצוות. לא כי באמת זאת כל הופעת התורה, אלא כי זה יותר ברור שהדבר הזה הוא נקרא תורה, הוא נקרא תורני. אז האידאה האלוקית, כמו דרך אגב, גם אנחנו בחיים היומיים שלנו מתנהגים בצורה כזאת. כשאדם לא יכול, באופן אישי, לגלות כוחות חיים מסוימים בצורה מרחבית, אז מה הוא עושה? הוא מתכנס בתוך עצמו ושומר את זה בתוכו פנימה. ניקח דוגמה פשוטה מאוד מכיוון אחר לגמרי. אדם נמצא בחברה, והחברה דנה באיזשהו נושא. אז אם הוא מזהה שהדברים שהוא סובר אותם, שהוא חושב אותם, האמיתות שהוא מאמין בהם, לא יוכלו להתקבל על המוחות ועל הלבבות של החברה שכרגע הוא נמצא בתוכה, אז הוא לא מתחיל להשפריץ את זה לציבור. הוא שומר את זה בתוכו. הוא מתכנס בתוכו פנימה, עד יבוא זמן, ואז הוא יוכל להגיד את זה למי שיכול לשמוע את זה. לכן גם בחיים אנחנו ככה מתנהגים. כשאנחנו לא יכולים לגלות את התוכן הפנימי בצורה מרחבית, אז אנחנו מתכנסים בתוכן הפנימי. אותו דבר זה מה שקרה לתורה בגלות. נורא והיום. לכן התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות, בכן הקטן והדל. מצד אחד, זה נראה הרבה יותר בטוח. זה באמת הרבה יותר בטוח. הרבה יותר בטוח להיות אדם שהחיים שלו מרוכזים בבית כנסת ובבית מדרש. בלימוד תורה וקיום מצוות, הוא לא פוגש את החיים. הוא לא פוגש את החברה, הוא לא פוגש את הכישרונות, הוא לא פוגש את כוחות החיים הטבעיים, לא כפרט ולא כעם. אז זה מאוד קל. זה מאוד קל להיות בן עזאי שאומר, ששאלו אותו לפי אחת הדעות, למה אתה לא מתחתן? אז הוא אומר, מה אעשה? חשקה נפשי בתורה. וכן, זה מאוד קל לגלות את התורה בבית המדרש, מאשר לגלות את התורה בחיי משפחה. זה מאוד פשוט. אפילו ברמה הכי פשוטה, אין צורך להיות תורני בפרנסה. כי אין פרנסה. אתה בבית המדרש, אתה מקבל, נגיד, את ארוחת צהריים בבית המדרש. נו, אז מה? אין לך אחריות כלכלית אפילו ברמה הזאת. אז להיות אדם תורני בכלכלה, בפרנסה, זה הרבה יותר מסובך מאשר להיות אדם תורני בבית המדרש. לכן, מה שיצרה הגלות, זה יצרה צורה של אידאה אלוהית, שאחר כך הרב יפתח אותה בהמשך, בעמוד הבא, או בדף הבא, יפתח אותה למה שנקרא קבלת הפרס. כלומר, תורה שאומרת, האם שווה לי להיות אדם תורני, מה אני מקבל מזה, מה אני מרוויח מזה, וכו' וכו'. אבל כרגע אנחנו עוד לא בשלב הזה, פה בפסקה. אז התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות, בכן הקטן והדל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות. דרך אגב, הגדרה יפהפייה פה. בית כנסת ובית מדרש הוא נקרא מקדש מעט, נכון? עכשיו, ההבנה הפשוטה, למה זה נקרא מקדש מעט? כי זה לא בית מקדש. יש בית מקדש שהוא מקדש הרבה, ויש בית כנסת שזה מקדש קטן, מקדש מעט. לפי הכיוון הזה, זה מקדש מעט לא רק כי זה לא בית מקדש, אלא זה מקדש מעט כי הופעת התורה בו היא מעטה. כן לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות שהלכה בלבד, זה תורה מעטה, זה תורה קטנה, זה תורה דלה, זה כן קטן ודל. אני רוצה להגדיר עוד משפט אחד שאי אפשר אולי לא להגיד אותו. נא לחשוב על זה. 2000 שנה חיינו כעם, או יותר נכון כעם מפוזר, כשהופעת האידאה האלוקית שבתוכנו הייתה האידאה הזאת. 2000 שנה, ככה התרגלנו. וזה מה ששמר עלינו בגלות, שהיינו במקדש מעט. פתאום חוזרים לארץ ישראל אחרי בית שני, אחרי גלות בית שני. ופתאום צריך לפגוש, להיפגש שוב עם המקדש הגדול. עם הופעת חיים של תורה, לא רק בדלת אמות של הלכה, לא רק בבית משהו, בית כנסת. פתאום זה משתנה, פתאום חוזרים למקוריות של בית שני ובית ראשון. זה קשה מאוד. ולכן מי שהתרגל 2000 שנה, לחיות ככה, לחנך ככה, לחשוב ככה, לדמיין ככה, לרצות ככה. כל תפיסת הופעת התורה שלו הייתה תורה כזאת, של מקדש מעט של בתי כנסת ובבתי מדרשות, חיי משפחה טהורים וכו'. התורה מתחילה ונגמרת בכשרות המטבח וטהרת המשפחה ושמירת שבת כדוגמה. פתאום לבוא לארץ ישראל, לחזור לארץ ישראל, לחזור למקוריות האמיתית של בית שני ובית ראשון של תורה רחבה, תורה מלאה. זה משבר נורא, זה משבר עצום. פתאום התורה הקטנה שהתרגלנו אליה, שהיא לא תורה שעוסקת בענייני ציבור, למקסימום בענייני קהילה, ולא תורה שעוסקת בענייני ציבור, בעניינים חומריים של ציבור, אני חוזר כל הזמן על זה, פוליטיקה, וצבא, וכלכלה, והתיישבות, ורווחה, ותעשייה, ומדע, ותקשורת. זה תורה? מה פתאום? הלכות איסור ויתר, זה תורה. הלכות כשרות, זה תורה. הלכות פוליטיקה? מה קשורה המילה הראשונה למילה השנייה? הלכה ופוליטיקה, אין קשר. הלכות תקשורת? מה קשור הלכה לתקשורת? רק להבין אבל מאיפה זה יצא. כשהרב קוק עומד בפרץ, במעבר, במאמר הדור, בין גלות לגאולה, בין שתי התפיסות האלה, של קדושה תחתונה או בינונית או רגילה, לקדושה עליונה, קדושה נגד הטבע וקדושה בטבע, מתורה של מקדש מעט לתורה של מקדש הרבה, שהוא עומד בצומת, ו2000 שנה חונכנו ככה, חשבנו ככה, חיינו ככה, זה נראה חדשני, זה נראה מסוכן. ולכן באמת אפשר להבין מדוע הייתה התנגדות לרב קוק, אלא לכל התפיסה הזאת. כי באמת זה נראה מסוכן, כי מה ששמר עלינו בגלות 2000 שנה, והוכח שזה מה ששמר עלינו, זה דווקא המקדש מעט הזה. כי ברגע שרצינו להתפזר קצת יותר אל ממדים של חיים שנמצאים בעמים, כמו למשל תנועת ההשכלה, ניקח את זה כדוגמה פשוטה, התוצאה הייתה חד משמעית, התבוללות. נכון? אבל בגלות אי אפשר לקדש את החול, בטח לא כעם. אבל בארץ ישראל, הופעת הקדושה משתנה. והיא לא משתנה, זה לא שיש כאן חידוש, יש כאן חזרה למקוריות. הגלות היא המצב הלא נורמלי. 2000 שנה בגלות של תפיסה של אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות שהלכה בלבד, זה המצב הלא נורמלי. זה לא שתורה בפוליטיקה זה לא נורמלי, תורה בפוליטיקה זה הנורמלי. אלא בגלות היא הצטיירה צורה כזאת של תורה, שהיא בדלת אמות שהלכה. דרך אגב, סתם השכלה כללית, וסיפרתי פה סיפור לפני כמה ימים, חוויתי את הסיפור הזה. את היהודי, לא רוצה לקרוא לו החילוני המצוי, כי יש צורות שונות, אבל נגיד הצורה של היהודי החילוני, שהוא לא מעוניין שהתורה תתערב לו בחיים האישיים שלו וגם לא בחיים הלאומיים, זה בדיוק נובע מפה. 2000 שנה התורה דיברה על הלכות יחיד. בבית שלך תשמור טהרת המשפחה, בבית שלך תשמור שבת, אל תתערב מה קורה בבית שלי. ב' קל וחומר, אל תנסה לכפות צביון כלל ישראלי חברתי על חברה. התורה היא הלכות יחיד. מה אתה מדבר על הלכות ציבור? ו2000 שנה, ככה זה היה. ויש עוד תפיסה כזאת גם פה בארץ ישראל, שהתורה היא כהלכות יחיד. לכן צריך להבין את המשבר הגדול שיש כאן. יש כאן משבר נורא והיום בהקשר הזה. בבקשה, נועה.
ביטול תורה זה מצד זה שיש חנים של החיים שלא מתגלה בהם, אז זה הביטול?
כן. אולי כדי לחדד את זה קצת יותר, יש אורות התורה, יש הרבה ספרים? יש בספרי למעלה הרבה אורות התורה? אני לא זוכר שיש הרבה, אולי פה יש הרבה. כדאי להביא רגע.
עוד נקודה צריך להוסיף.
בבקשה, ידידיה.
אותו ידידי חילוני שכבודו דיבר עליו, הוא חילוני,
כי אם
הוא חולני.
הוא חולה, כולנו חולים. טוב, הייתי רוצה לקרוא כאן איזה פסקה, שהיא בדיוק הערה שאנחנו נראים עליה עכשיו, ובדיוק מה שנועם כרגע העיר. אורות התורה, פרק י' ב', פסקה ה'. אני קורא, אולי נחכה לספרים? טוב, אני אקרא בינתיים לאט לאט, אני אקרא לאט. התורה ניתנה לישראל. למה תורה ניתנה לעולם? למה תורה ניתנה לישראל? הנה יופי, הגיעו קצת ספרים. אז פרק י' ב', פסקה ה'. ברוך השם. ידידי, אני אקרא חצי משפט, אתה תשלים. בסדר? בסדר, פרק י' ב', פסקה ה', באיזה עמוד זה בהוצאה הזאת? י' ב', פסקה ה', עמוד עין. אוקיי. התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר לאדם, ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. האדם באשר הוא אדם, כל אדם, גוי, יש לו, ברוך השם, כבר הוא הצפין בתוכו מצפון, מוסר טבעי, הצפין בתוכו אינטליגנציה, חוכמה, שכל אנושי, שבגרעיניות, בתמציתיות, במקוריות, השכל האנושי והמוסר הטבעי זה צלם אלוקים שבאדם. אז בצד הסמוי, גם המוסר הטבעי הפשוט וגם השכל האנושי הפשוט הוא צלם אלוקים, הוא הופעה אלוקית. אלא מה זה נסתר? אז זה מתגלה כשכל אנושי וכמוסר אנושי, שכביכול אלוקים לא נמצא שם. אבל בגרעין זה ודאי מתחיל משם. אומר הרב, למה הקב"ה נתן תורה לישראל? מה היה רע אם לא הייתה תורה? עונה הרב, התורה ניתנה לישראל כדי שהתורה תאיר אור גדול באדם ובעולם, יותר מאשר המוסר הטבעי, יותר מאשר המוסר האנושי, יותר מאשר השכל האנושי. אם כן, עניינה של התורה זה לגלות את המרחב היותר כולל, מאשר הצד הפשוט שמופיע באדם באשר הוא האדם, מה שאנחנו קוראים היום מוסר טבעי ושכל אנושי. בסדר, דרך ארץ ומדע. אז מעבר, לגלות תורה מעבר לדרך ארץ ומדע, בגלל זה ניתנה תורה בעולם. טוב, אני קורא שוב, התורה ניתנה לישראל, כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים, מכל שערי האורה של הבינה הטבעית, של רוח המוסר הטבעי אשר לאדם, ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו, בכמות ובאיכות. בסדר, זה פשוט. אומר הרב משפט שני. ואם אנחנו אוטמים את אוזנינו, משמוע לכל השם הפשוט, הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים, שהיא נחלת כל האדם. ואם אנחנו אומרים, רגע, אז אם הקב"ה נתן תורה לעולם כדי שהיא תהיה יותר קדושה ויותר רחבה ויותר מהירה מאשר המוסר והשכל הטבעי, אז אולי אפשר לנתק את התורה מהשכל והמוסר הטבעי. בוא ננטרל את השכל והמוסר הטבעי, נתנתק מהם, והתורה היא תגלה אור יותר גדול, יותר קדוש, יותר רחב. לא צריך את המוסר הטבעי, לא צריך את המדע, את הטכנולוגיה, לא צריך את כל הכישרונות הטבעיים של החיים שיש באדם ובעולם. ולמה? כי אנחנו חושבים, ואם ננסה, אני חוזר שוב, ואם אנחנו עוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם, הפשוט, הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים, הרי הקדוש ברוך הוא מופיע דרך שערי האורה הטבעיים, כמו שאמרנו, השכל האנושי זה צלם אלוקים, המוסר הטבעי זה צלם אלוקים, אבל אם אנחנו ננסה לנטרל את התורה מהשכל והמוסר האנושי הטבעי הזה, מפני שאנו חושבים מה הסברה לנתק, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה, האור התורני שאותו אנחנו מחפשים, נמצא אותו דווקא, ככה אנחנו חושבים בטעות, בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם. אנחנו חושבים שהחיים הפרוסים בעולם, דיינו המוסר הטבעי, השכל האנושי, הוא מפריע להופעת התורה, הוא נוגד את הופעת התורה הקדושה והרחבה. ככה אנחנו חושבים בטעות. אז אם אנחנו חושבים שכדי להיפגש עם התורה שאמורה לפתוח שערים יותר רחבים ויותר קדושים ויותר מהירים ויותר עמוקים, אז אם אנחנו חושבים שכדי להיפגש עם היותר רוחב, יותר אור ויותר עומק, אנחנו צריכים להתנתק מהחיים הטבעיים האלה. עוד פעם, אני קורא את המשפט הזה ברצף. ואם אנחנו עוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם, הפשוט, הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים, שנחלת כל האדם, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם, בפנימיותו של העולם ובנשמת האדם בהדרה, אין אנו מבינים בזה את ערכה של תורה. לא הבנו בכלל מה זה תורה. וכאן אומר הרב דברים נוראים, על פי אונקלוס. ועל זה נאמר, עם נבל ולא חכם. כדי מתרגם אונקלוס, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. בואו רגע נעשה פה פוס והפסקה של שתי דקות. הפסוק הזה, עם נבל ולא חכם, מופיע כמובן בפרשת האזינו, כשהקדוש ברוך הוא מתאר מציאות, שעם ישראל לא הולך בדרך התורה. אני חושב, לעניות דעתי, זה אולי אחד הפסוקים הכי קשים בתנ"ך, הכי מזעזעים, שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותנו עם נבל. נורא. דרך אגב, תכף ננסו אולי להבין, למה דווקא הביטוי נבל, כשאני אומר פרח נובל, או כשנגיד בעל חיים מת, אז הוא נקרא נבלה, נכון? שלא נדע, חס ושלום. נבלת חתול זרוקה פה ברחוב. נבלה זה מילה רעה. אפילו, סליחה שאני מוריד את עצמנו, גם אדם שמקלל חס ושלום את חברו, יא נבלה! זה כללה קיצונית. תגיד לו טיפש. יודע מה? לא צריך להגיד לו, אבל נגיד. להגיד לו נבלה. זה ממש לא נעים להיות נבלה. זה מסריח להיות נבלה. אז אומרת התורה, עם נבל ולא חכם. זה פסוק מזעזע. עכשיו, ההסבר הפשוט, עם נבל ולא חכם, מה זאת אומרת? עם שמגום לגלות את התורה שבו, נכנע, משועבד לחיי החומר שלו. יצרים גופניים, יצרים נפשיים, יצרים שכליים, כשהוא איבד את הנשמה. בקיצור, אם נתחבר רגע לפסקה הזאת, הוא שייך אל הטבעיות המוסרית והשכלית, זה המצב הטוב. במצב הגרוע, הוא איבד את המוסריות, קנו על היצרים שלו, זה עם נבל ולא חכם. אין אלוהות בתוך מציאות החיים. זה לכאורה נראה, עם נבל ולא חכם, כי החומר שיאבד אותנו, התמכרנו לחומר. חומר במובן של כוחות חיים טבעיים, בין אם זה מופיע בצורה מתוקנת כמוסר ושכל אנושי, וקל וחומר זה מופיע בצורה מקולקלת של תאוות מידות ותאוות יצרים גופניים וכו' וכו'. זה הפשט. אבל אונקלוס לא מתרגם ככה. אונקלוס מתרגם הפוך. עם נבל ולא חכם, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. עם שקיבל תורה ולא החכים. מסביר הרב מה מתכוון אונקלוס לפי הכיוון הזה. עם שקיבל תורה ולא מבין שהתורה שלו אמורה להתגלות בתוך החוכמה, בתוך המדע, בתוך המוסר. זה עם שלוקח את התורה ולא משתעבד לחומר ובורח אל התורה. סליחה, ומשתעבד אל החומר ובורח מהתורה, אלא הפוך. בורח אל התורה, כשהוא מתנתק מנתק מעצמו את החומר. זה עם נבל ולא חכם. יוצא לפי זה דבר מזעזע? אני מסביר לעצמי זה בהקשר הבא, ואני חושב שהדוגמה היא טובה. נגיד שיש לי עדר של פרות. בסדר? נגיד, יש לי עדר של פרות, נגיד 100 פרות. בסדר? מכובד לכל הדעות, 100 פרות. כמה שווה פרה בריאה, שמנה, נותנת חלב, חורשת בשדה, סוחבת מסעות? נגיד כמה שווה פרה כזאת? 10,000 שקל. אתה בקי? אוקיי, נגיד פרה שווה 10,000 שקל. נגיד, בסדר, הגיוני. בואו נעד, 5,000 שקל. פרה, אם כן, פרה פרתית שווה 5,000 שקל. יופי. יום אחד אני מחליט את 100 הפרות האלה, אני מחליט שאני שוחט את כל הפרות. שוחט. וזה לא יהיה נבלה, כי זה שחיטה, נבלה זה בעל חיים שמת מעצמו, אבל רק בשביל הדוגמה, או נגיד יום אחד, כל הפרות החדשות שלו מתו. ואני קורא ל... אני קורא לאל רואי, ואני אומר לו, אל רואי, בוא, אתה חייב לראות מחזה, משהו, משהו. בוא תראה. יש לי פה 100 פרות נבלות. תראה איזה יופי. אני יכול לתת אותם מאכל לכלבים. יש לי עכשיו אוכל לכלבים, ששומרים על על העדר, על הרפת. אני יכול לתת עכשיו אוכל לכלבים למשך שנתיים. תראה איזה יופי. אומר לי אל רואי, טיפש. עד היום הפרות שלך היו יכולות לתת חלב. היו יכולות לחוש בשדה, היו יכולות להעביר לך את הדירה, וגם היו יכולות בזמן שחיטה לאכול אותם בשר לבני אדם. ואם זה נבלה, אז לכלבים. עכשיו אתה איבדת את כל הפונקציות האלה. הפכת פרה שיש בה כל כך הרבה הופעת חיים, כל כך הרבה יכולות, כל כך הרבה פונקציות, הפכת אותה לפרה כזאת קטנה, קטנה ודלה. נתחבר עכשיו לאונקלוס. לקחת את התורה... להבדיל, שהיא כמו הפרה, שיש לה כל כך הרבה הופעות חיים, ולהקטין אותה לתורה של בית מדרש ובית כנסת, של הלכות כשרות המטבח וטהרת המשפחה, בלי שהיא עוסקת בהלכות ציבור ותיקון עולם, גאולת ישראל וגאולת העולם. זה נבל, זה נבלה, זה פרח נובל, זה פרה נבלה ברפת. רבותיי, זה דברים מזעזעים מה שאני אומר עכשיו. אבל זה ככה בדיוק. עזב נבל ולא חכם, זה לא רק עם שהוא עבד לחומר ועזב את התורה. זה עם שהפך את התורה לתורה כזאת קטנה שהיא בחינת נבלה ביחס לתורה הגדולה שיכולה להתגלות. אז בגלות היינו עם נבל ולא חכם לפי יונקלוס. אבל לא הייתה ברירה. זה היה לכתחילה. הבדיעבד של הגלות הוא לכתחילה אלוקי, כי היינו צריכים להוציא מהגלות כמה דברים חשובים, אז כרגע לא הנושא שלנו. אבל לחזור לארץ ישראל, והפרה קמה לתחייה, ברוך השם, חזון העצמות היבשות, והפרה עכשיו יכולה לתת כל כך הרבה חלב, ולחוש כל כך יפה בשדה, וכו'. ולשחוט אותה, ולהשאיר אותה ברמת נבלה, זה נורא. זה גלו ישראל לך בתות תורה גדול מזה. עכשיו, מה הכאב הגדול? שבגלל שבאמת 2000 שנה התרגלנו לתפיסה תורנית מסוימת, שהייתה נכונה בגלות, ואנחנו הגענו לארץ ישראל עם אותה תפיסה, וכל מה שנראה כביכול כחידוש של התפיסה הזאת, שינוי של התפיסה הזאת, ואנחנו צריכים להגיד שכלול של התפיסה הזאת, הוא נראה מפחיד, הוא נראה מאיים, הוא נראה פלורליזם, הוא נראה ליברליות, הוא נראה רפורמה. זאת התורה באמת. וזה הכאב הגדול, שחלק מהציבורים בעם ישראל ששומעים תורה ומצוות לא מבינים את הדבר הזה. זה הכאב הגדול. שהופכים את התורה לתורה קטנה ומקובצת, שהיא תאימה לגלות. אבל בארץ ישראל חוזרים למקוריות, שבית שני ובית ראשון. שואל יואל, שאלה חשובה. אם כן, כל הבבלי שעל פי אנו פוסקים וחיים, על פיו, היא תורה חלקית, חסרה, למה לחיות על פיו? שאלה מאוד יפה, הרב עוסק בשאלה הזאת בפרק י' ג' באורות התורה. אז בואו נשמור את השאלה הזאת לזמן אחר, שאלה חשובה. אבל יש תשובות לשאלה הזאת, כמה תשובות מתשובות שונות. בבקשה.
כאילו כל הפילוח של התרבות התורנית, כאילו שולחן ערוך, רמב״ם, כל הספרים, כל הפירושים...
זה קשור לשאלה הזאת.
זה בא כאילו דווקא בגלל שהתעסקו רק בתורה?
זה קשור לשאלה הזאת. זה קשור לשאלה הזאת. אני הייתי אומר שהתשובה לשאלה שלך היא לא. היא לא. נא לא לשכוח שכל תורת הקבלה צמחה בארץ ישראל. ולא לחינם. כלומר, תורת הסוד, הסוד שהוא היסוד של כל דבר, הפנים של כל דבר, לא צמח בגלות. גם התורה הבבלית, אני קצת מכיל לענות, גם התורה הבבלית היא ינקה מהירושלמיות. היא ינקה מהירושלמיות. אבל יש ערך לתמוד הבבלי, ערך עצום, ברור. אבל זה סוגיה בפני עצמה. בבניין אמונה אנחנו עוסקים בזה, בדיוק הגענו לשלב שעוד מעט נעסוק בזה. אני רוצה שוב לקרוא רגע את המשפטים האחרונים. ואין מקום להשפעתה של האידאה האלוקית, האלוהית על הלאומית. אחרי יתמם מרבית הכוחות של האחרונה, של הלאומית, ויהפכו לסורי גפן אוכריה, ואחר כך לא רק סטייה וטומאה, אלא גם הריסה, ואחר כך נהרסו עד היסוד, התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות. בחיי הבית והמשפחה התיאורים, ועכשיו המילה שאמרנו שהיא חשובה תהיה יותר ברורה, ברשמי שמירת דת ותורה. באמת, אני הולך להגיד משפט קיצוני. זה לא דת ותורה. זה רשמי. מה זה רושם? זה כמו אדם, יש אדם ויש צל. אז כשאדם מבחוץ מסתכל על הצל, הוא בטוח שיש כאן משהו. הוא פתאום רואה איזה צל מתקדם. אבל זה לא הצל. אבל זה לא האדם, סליחה. זה הצל שלו. אז הוא רואה את הצל הולך. הנה, תראה, הצל הולך. מה יגיד לו אדם? טיפש? זה לא הצל, זה לא האדם, זה הצל. זה משהו אחר. זה השתקפות, זה רושם חיצוני. זה לא הדבר בעצמו. התורה הזאת, כפי שהיא הופיעה בגלות, שהיא לכתחילה בגלות, והיא שמרה לנו בגלות, היא רושם. זה רק רושם. מה שהנביא קורא ירמיהו ציונים. התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות בקן הקטן והדל במקדש מעט שבתי כנסיות ובתי מדרצות בחיי הבית והמשפחה התאורים ברשמי שמירת דת ותורה. אומר הרב, ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה. ציבי לך ציונים. רק זיכרון, שלא נאבד לגמרי את צורת החיים שלנו. שרידים מדבר שהיה חי ושלם, ושעתיד לחיות בשלמות בשוב השם את שבות עמו. התורה בגלות זו תורה נכה. לחזור לארץ ישראל, להקים כאן תורה מחדש, ומחזיר שכינתו לציון, זה להתרפא מהנכות. וכשהנכה יכול להתרפא והוא מעדיף להישאר להיות נכה. אם אין, אני אומר לכם דוגרי, אם היינו עכשיו נורמליים, היינו יושבים ובוכים עד אחת. עד אחת. אין דבר יותר מבקיא מהדבר הזה. שבתוך עולם התורה יש חוסר הבנה לעניין הזה. אני בטוח שאם הדברים האלה היו נאמרים בבתי מדרש מסוימים, היו זורקים עליי עגבניות, היו תופסים אותי מהצוואר וזורקים אותי, אני לא יודע לאן. וזה הכאב הגדול. זה הכאב הגדול. האידאה הלאומית, ההתחלנות, האידאה הלאומית שהיא התנתקה מהקודש, זה כאב נורא והיום. אבל שבתוך הקודש פנימה יש כזה בלבול, כזאת חוסר הבנה, זה כאב לא פחות גדול, כי שם אתה מצפה שכן תהיה הבנה, שכן תהיה עמקות, שכן יהיה את המבט שעכשיו אנחנו מדברים עליו פה. וכששם זה לא נמצא, אז מה יוצא? בדיוק איך שהחברה הישראלית נראית, הציבור הדתי-לאומי, אפילו מבחינה מספרית, ברור שמבחינת ההשפעה הפנימית וגם ההשפעה המעשית, ברוך השם, יש השפעה עצומה, אבל איך שזה נתפס בעיניים חיצוניות, יש כאן חילונים ויש כאן חרדים. החילוניות היא התמכרה אל הלאומיות, החרדיות הלכה בדיוק לצד השני, ובאמצע שזה כמה סערורים שאומרים לצהל קדימה הסתער, ויושבים על הגבור, ואומרים ראשית צמיחת גאולת. ככה לצערנו הרב זה נתפס בעיניים חיצוניות. זה הכאב הגדול. כן, רק נראה איך לפי הסדר, איך לפי הסדר. מוטי, כן. נכון, נכון, טוב, זה סיבות אחרות קצת, אבל בואו, זה יפזר אותה, אני רוצה להגיב לזה, אבל לא עכשיו, פעם אחרי, בבקשה. יש לי רק שאלה לפני שאתה שואל, יש כאן פרצופים חדשים כרגע בכיתה. יש כאן ברוך שם את החבר'ה הקבועים, יש כאן פרצופים חדשים, מהפרצופים החדשים, האם מה שעכשיו אנחנו אמרנו, הוא חידוש בשבילכם, פעם שם בחיים אתם שומעים את זה. כן. נא להצביע. לא להתבייש. זה לא פעם ראשונה שאתה שומע את זה? לא, זה פעם ראשונה שאתה שומע את זה?
דוד הזה כן, אבל לא פעם ראשונה.
אתה זה פעם ראשונה שאתה שומע את זה. זה מפתיע אותך. מה? כן, בטח. תראו איזה תשובה, כן, בטח. קובי, זה פעם ראשונה שאתה שומע את זה? בכלל, על הרעיון הזה.
זה לא
רק
פעם
ראשונה
שאני שומע את זה, אני גם לא מסכים עם זה.
לא מסכים עם זה. אני תכף רוצה לשמוע מה שאתה אומר. חשוב לי מאוד לשמוע מה אתה אומר. בבקשה. כן.
שאלה, אנחנו באים היום אבל גם בדתיות, אם אפשר לומר,
באים
עם? בצד הדתי ולא בצד הלאומי, שהדבר שבאמת מחיה את הצד הדתי והדלת אמות של הלכה האלה,
תחנת הדלק היא המרכז, בית המדרש, בית הכנסת הוא המרכז, אבל תסכים איתי שכשאתה ממלא דלק בתחנה, אתה לא נשאר בתחנה, אתה מתחיל לנסוע. עכשיו ברור שצריך להיות גרעין בעם ישראל, שבט לוי, ולא רק שבט לוי, ולא כמו כתב הרמב״ם, שהוא גרעין שיושב בבית המדרש 20 שעות ביממה, 10 בתלנים בכל עיר, זה ברור. צריך להיות גרעין מרכזי של עם ישראל, שהוא כל היום יושב ולומד בתורה, הוא עוסק בקור האטומי של עם ישראל. זה ברור. זה פשוט. אבל זה לא המטרה של כלל ישראל. לא כל ישראל צריכים להיות אברכים. זאת לא המטרה. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן תורה, לא בשביל זה הוא ברא את העולם. גם המשפט הזה מפתיע אותך. או אותך. לא כל ישראל בא להיות אברכים, צריך להיות אברכים. כל יהודי צריך לשבת שנים משמעותיות בבית מדרש, כדי לנוק תורה, עוצמה של תורה, אידיאלים של תורה, ערכים של תורה, לצמוח כתלמיד חכם. ולך הרב וינר כתב לפני כמה ימים, יש תלמיד חכם שהוא לומד ומלמד, ויש תלמיד חכם שהוא בעל הבית עובד, או איש מדע, או איש מעשה. כל ישראל צריכים להיות תלמידי חכמים, תלמיד חכם בישיבה, תלמיד חכם בעשייה. ירא שמיים בישיבה, ירא שמיים בעשייה. מתוקן במידות בישיבה, מתוקן במידות בעשייה. לא נברא ישראל ולא נברא התורה לעולם כדי להיות אברכים. זה לעתיד לבוא. אז, ועמדו זרים וראו צומחים. רק רגע, אבל עצרתי אותך באמצע, שנייה, עצרתי אותך.
אני הבנתי את הנקודה הזאת, אבל מה שרואים היום בחוץ, שהחיות הדתית נמצאת עדיין באמת בדלת אמות של ההלכה, אלא הבן אדם שהולך לצבא, גם מתוך אידיאלים, הוא לא רואה את ה...
אני לא מסכים איתך. מה זה החיות הדתית? תמיד באינקובטור יותר פשוט. תמיד לפרח בחממה יותר פשוט. ברור. אתה חווית פעם איזו חוויה רוחנית ייחודית. אז אתה אומר לעצמך, למה היא לא מתמידה? למה זה לא דבר רציף? למה זה לא דבר קבוע? איך בצבא אומרים, לכל שבת יש מוצאי שבת. אז אדם שחווה חוויה רוחנית בשבת, הוא אומר, למה לא כל יום שבת? סמלה שלך נעלה. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא שכל יום שבת. והקדוש ברוך הוא יודע למה. כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגנב. אין הלל בכל יום. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם מערת פנים ועולם עם הסתר פנים. הוא ברא שבת וברא יום ראשון. והיום יום אחד בשבת, יום שני בשבת, הוא יונק מהשבת, היום הוא חמישי בשבת. יש קשר, יש סדר, ברור. קובי, אני מאוד מתגרה לשמוע מה שאתה אומר. רק דבר בכל רב שישמעו אותך באינטרנט.
נראה לי הרב שהפירוש של ראות גבולות, זה יותר לייפות את המשפט של זה שזה לא עומד הקו. אולי זה גם הכוונה שלו איזשהו בעקיף, אבל עם למד ולא חכם פתאום להשוות את זה לעם שקיבל תורה ולא החכים.
בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. קודם כל, בוא נדע על מי אנחנו מדברים. אונקלוס, יש דעה בבית יוסף, השולחן ערוך, שאונקלוס זה הלכה למשה מסיני. רק שבוא נזהר מה אנחנו אומרים. זה לא עוד חכם. יש דעה שאונקלוס זה הלכה למשה מסיני. כלומר, אונקלוס זה דאורייתא. יש נפקא מינה, אם עדיף שניים מקרא אחד תרגום או שניים מקרא ורש"י. כמעט דאמר עדיף שניים מקרא ורש"י ולא שניים מקרא אחד תרגום. את התרגום אני לא מבין. וגם אם אני מבין, סך הכל תרגום של מילים, למרות שזה לא נכון. אונקלוס זה פירוש, רק אז קודם כל לפי דעה אחת. אבל מה דאמר שאומר שניים מקרא ואונקלוס עדיף? כי אונקלוס זה סיני. אונקלוס זה דבר תורה. לכן קודם כל לדעת על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על תרגום אונקלוס שהוא קודש קודשים. קודם כל בוא נסכים עם זה. שלום, תרגום אונקלוס בהקשר הזה, בכיוון הזה, זה דבר השם. קודם כל. אז מי אתה? מעבר באמונה, נשיקה. מי אתה שאתה תגיד אונקלוס מייפה? חס ושלום, מה פתאום? אם היה לי אומץ להגליך הייתי אומר לך, צא החוצה, שטוף את הפה. צחצח שיניים, תחזור. אני אומר לך. אבל תעשה זה אחרי זה. אז קודם כל, אונקלוס לא בא לייפות. אונקלוס בא לגלות מה הקדוש ברוך הוא דיבר. קובי, אני מתפלא עליך. אנחנו לא מנסים למצוא חן בעיני קובי איתך. אנחנו לא מנסים למצוא חן בעיניך. אנחנו פה לומדים תורה. אנחנו פה לומדים דבר השם. אתה יודע למה אתה אומר את זה? זה מראה עד כמה הדברים של הרב קוק הם חשובים ועד כמה לצערנו הרב הם מחודשים. זה בדיוק מראה. כי כשיש תורה שהיא תורה רחבה שמקיפה את כל החיים, אז אתה אומר זה להתייפייף לפני מי שצריך כביכול להכניף לו או להיות בקשר איתו. בשום פנים ואופן לא. זאת האמת של התורה, זאת האמת התורנית. זה לא שונה, זה שונה לפי מה שאתה מבין, כי אתה עד היום הבנת ואני עד היום הבנתי של נבל, זה משועבד לחומר. פתאום אונקלוס בא מהר סיני ואומר לי, לא, נבל זה לא חכימו. נבל זה אדם שמזלזל במדע. נבל זה אדם שמזלזל בתעשייה. לא אדם ששוכב על שפת הים ומה שמעניין אותו זה אתה יודע מה. זה נבל. זה לא חידוש, זה התורה. אלא מה, 2,000 שנה בגלות זה הלך לנו לאיבוד. 2,000 שנה בגלות אונקלוס הלך לנו לאיבוד. בסדר, קובי? חבל.
אז איך יש את הפער הזה בין את הפער, את השוני, את החיסרון של מי שיש לו אידאה אלוהית, אין לו אידאה לאומית, ומי שיש לו אידאה לאומית...
לכן אמרתי, אם היינו נורמליים, היינו בוכים.
זה בדיוק הצופן כנראה.
לא, זה הצופן, לכן אתה במכון מאיר.
כך גאולה כנראה, זה הצופן. של מי שיבין את זה...
לכן אתה במכון מאיר. אתה צודק, לכן אתה במכון מאיר, לכן הרב קוק. אתה צודק, לכן הרב קוק כותב בסוף מאמר הדור, שישראל הזקן וישראל הצעיר חייבים להתאחד, ובזה תלויה הגאולה. ישראל הזקן זה האידאה הלאומית, האלוהית, סליחה, שהיא התוצאה של הדת, של הופעת התורה הגלותית. האידאה הלאומית זה כל הכוחות המתחדשים באומה, ורק בייחוד של ישראל הזקן עם ישראל הצעיר, רק בזה תבוא גאולה לישראל. והתפקיד שלנו זה להיות הגשר שמלמד את עצמו ומלמד את עם ישראל ומעביר את זה וחי את זה ומשדר את זה לעם ישראל. זה התפקיד שלנו. שמה באנו למכון מאיר? בדיוק בשמה שאתה אומר. באנו למכון מאיר בשביל זה. לגלות לעצמנו ולעם ישראל בדרכי חיים וכו'. שזאת התורה. ולא פחות מזה. לא פחות מהגודל הזה. לא תורה של בית כנסת ובית מרש בלבד.
אבל הציבור שהוא כאילו מתמכר רק על ידי האלוקים, ולא שהוא סובר שצריך להפריד
ביניהם,
פשוט
גם
שאתה
מדי מגדות. תראה, זה מורכב. הציבור שמתמקד באידאה האלוהית, יש שם גוונים שונים וסיבות שונות לה הוא מתמקד. האם הוא רואה בטבע או בחול באופן עקרוני דבר שצריך להתרחק ממנו? האם הוא רואה בקודש ובחול, בהופעה שהוא מופיע עכשיו בדורות האלה, במדינת ישראל, בתרבות מעברית, מערבית, דבר שצריך להתנתק ממנו? יש גוונים שונים וצדדים שונים. אבל כל מה שאמרנו עכשיו, הוא לא שייך אם אנחנו מבינים שזה האידיאל. אז אם זה האידיאל, אז צריך להתחיל לפנות אליו ולפעול, ולפעול כדי להגיע למימוש. אתה צודק, לכן זה מתחיל, גם בשאלה, אני מסכים. עסקנו בזה רחבות. זה נוגע גם לשאלה, האם עכשיו זה גאולה או לא? אם עכשיו זה גלות, אז ממשיכים? אין לקדוש ברוך הוא בעולם ולדע לא משך בלבד. למה חזרנו לארץ ישראל? לשקם את הישיבות שהושמדו באירופה. שזה בן, לשקם את עולם התורה. שזה, חזרנו לארץ ישראל. אבל אם התפיסה שעכשיו זה גאולה, אז אנחנו מבינים שיש כאן משהו הרבה יותר כולל, הרבה יותר מרחבי. הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב. הרבה יותר תהליכי. הרבה יותר מודרג, שלבי, הרבה משברים. כי כל דבר שהוא יותר כולל הוא יותר קשה. אתמול פגשתי בחור שהתחתן לפני 3 חודשים. שאלתי אותו, מה נשמע? מה קורה בבית? אמר לי 2 מילים, נתתי לו 2 נשיקות. אמר לי, כאן בוני. כאן בוני. כל, הוא אומר, להיות כרווק זה הרבה יותר פשוט. צודק. כל דבר שהוא יותר כולל, הוא בנייה. ובעזרת השם, הילדים והמשפחה הגדלה, ברוך השם. כאן בונים.
בדרך כלל יש
לנו משפט
הזה,
סכנה. כאן בונים. כאן בונים. תראה. אתה מכיר את הבדיחה שלפי המנהג האשכנזי, הקלה והאימהות של החתן והקלה מסתובבות 7 פעמים. מסביב לחתן. אז אומרת הבדיחה שלפני שהוא נכנס לענייני, החתן זה, אז קושרים אותו 7 קשירות. אז אני, אבל אני הייתי אומר בהקשר הזה אחר, מה זה סכנה כאן בונים. הבנייה היא דורשת מאמצים, ומי שלא מוכן לזה, אז שידע שהוא נכנס לסכנה. סכנה. לא שחד ושלום, המשפחה היא סכנה. התהליך שצריך לבנות הוא מורכב. נכון. אם לא בונים זה סכנה. מישהו פה רצה להגיד משהו? שאלות. יואל שואל, למה התובנה שתורת ישראל היא עמוקה כללית יותר פנימית יותר חוזרת, חוזרת למקורות מופיעה בפנימות התורה במיעוט בבלי? טוב, אתה צודק, אבל אמרנו שנדבר על זה. עצמון מרחובות שואל, מה לגבי היחס של זבולון ויששכר? האם לא ניתן לומר שאותו ציבור שפרטים בחלק מהתורה המצומצמת ובחינת יששכר זבולון מסוגל לחזית כל התורה הרחבה וכל המהלך הוא תקין? תשובה: א', אם הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים אז הכל תקין. ב', אם אנחנו יש לנו מחיה חופשית אנחנו צריכים להמשיך לתקן את מה שהקדוש ברוך הוא מתקן. ג', אם יששכר וזבולון כל אחד מהצדדים מכיר את השותפות האמיתית בין יששכר לזבולון, דוק לדיינו יודע שעכשיו זה תהליך של גאולה שצריך לחבר את האידאות, והוא אומר, היששכר אומר, אני יששכר, אבל אני רואה ערך גדול בזבולון. ואני מבין שזה חלק מהותי מבניין יששכר, ולא רק מי שמממן אותי בישיבה. אז השואל צודק, אז עצמון צודק. אבל אם יששכר רואה בזבולון איזשהו תף פי שמממן לו את המלגה, והוא לא רואה ערך עקרוני ומהותי בדבר הזה, של בניין האומה בכלל כוחותיה, אז יש כאן בעיה. טוב. ברק, בבקשה. החומר הכוונה, גוף, נפש, שכל. שלושתם, כן.
ויש לנו עכשיו מציאות שמשלבת גם את בניין החומר וגם את העולם התורני.
מצוין.
מה מטרתו של
המטרה שכולם יחברו את הכל.
לא, מה המטרה של הזרם?
אתה זוכר שלמדנו 3 כוחות מתאפקים במחננו?
כן.
זוכר שלמדנו שחובתנו לאחד את 3 הכוחות?
כן.
יפה. אז אנחנו בתהליך איחוד 3 הכוחות. החרדים של היום זה לא החרדים לפני 100 שנה. החילוני של היום זה לא החילוני לפני 100 שנה. פעם זה הרבה יותר אידיאולוגי. וגם הדתי-לאומי של היום הוא לא, לפני, הוא לא, הוא לא אותו דתי-לאומי כמו לפני 100 שנה. הדברים הולכים ונהיים יותר קרובים מבחינת האמת, למרות שבתקשורת אוהבים להראות שזה יותר מוקצן, יותר רחוק. אבל מצד האמת, החרדים של היום הם פחות במרכאות חרדים של פעם, החילוניים של היום במרכאות הם הרבה פחות חילוניים של פעם, והדתיים-לאומיים של היום כן מבינים הרבה יותר מפעם את, את התפקיד ההיסטורי שהקדוש ברוך הוא הטיל עליהם, עלינו, כדי לחבר את שני האידיאלים האלה בצורה נכונה. הם הרבה יותר, הרבה יותר ליברליים היום, הרבה יותר מתונים היום, הרבה יותר פתוחים היום, זה עדיין לא שלם. אבל אין חילוניות אידיאולוגית כמעט, יש, אבל היא, אם אתה תיקח בסטטיסטיקה זה זניח. חילוניות אידיאולוגית במובן של חילוניות, זה זניח. מה? כן, טוב, זה סוגיה שלמה איך להגדיר אותם, תינוק שנשבע, מעשה אותם בידיהם וכולי, אבל הרב התבטא באורות הקודש, הוא קרא אז באותם ימים, הרשעים הגדולים בעלי הפרינציפים, או הוא קרא להם מרימי יד בתורה. לא רוצה להזכיר שמות, אבל חלק ממנהיגי הציונות החילונית, הרב קוק, לא חתם להם במכתבים שהוא התכתב איתם, לא חתם להם במילה שלום. למה? כי אמר דוד המלך בספר תהילים, אין שלום לרשעים, אמר השם. לרשעים לא, לא אומרים שלום. הרב קוק, לא רוצה להזכיר שמות. הוא לא חתם שלום, כי הוא ראה באותם אנשים רשעים. חמור, משפטים חמורים. היום זה כמעט לא מצוי. היום זה כמעט לא מצוי, החילוניות של היום היא לא אידיאולוגית ולמדנית ומבינה כמו פעם. זה יותר אנרציה וחיים וצרכים. והחרדיות של היום היא הרבה יותר פתוחה, מה שהחרדיות של פעם. הם מגלים את דלת אמות של הלכה בלבד, עם לאט לאט פתיחות יותר גדולה אל חיי, נקרא לזה, קבילו אורייתא וחכימו, כמשל, וזה תהליך. תהליך ארוך ועמוק. אבל אני חושב, אם אנחנו נסתכל רגע בפרספקטיבה של היסטוריה של 6,000 שנה, מה שאנחנו עוברים פה ב-60 שנה, בהקשר הזה, זה לא רע. זה יפה. ברוך השם, הדברים הולכים ולאט לאט מתאחדים. למרות שעוד פעם, למרות שבביטויים המעשיים, הרבה פעמים אתה רואה את ההקצנה של הדברים. אבל החרדי של היום הוא לא כמו החרדי לפני 100 שנה. והציוני של היום הוא לא כמו הציוני לפני 100 שנה. בהקשר החיובי, או החילוני, סליחה. וגם הדתי-לאומי של היום, הוא מבין את מה שהרב קוק מדבר פה. אני מבקש גם עוד דבר להגיד. נא להבדיל בין הציבור לבין העסקנים של הציבור. נא להבדיל בין הציבור לבין העסקנים של הציבור, הנקראים פוליטיקאים, או עוזריהם. אנחנו מדברים כאן על התפיסה ועל הציבור. העסקנות הפוליטית היא כבר ביטוי מעשי. בעסקנות הפוליטית זה נראה אחד. אבל בציבוריות זה, הולך ומתקרב. טוב, שאלה אחרונה כי כבר מאוחר מאוד. כן, רצית לשאול משהו.
בקשר למה שאמרת, שמצב האידיאלי זה שיהיה אנשים שימדו תורה ויהיה אנשים שיעבור. רק
לא, המצב האידיאלי זה שמי שלומד תורה יעבוד. והמצב האידיאלי שיהיו לומדי תורה מצד עצמם, ויהיה מי שלומד תורה ועובד. זה המצב האידיאלי. שמעת? איפה שמעת? פה? איפה שמעת? פה? תקשיב עליי. אותי שמעת אומר את זה?
לא, אבל רק הדעה הזאת לא נכונה.
היא לא נכונה. כתוב בגמרא מסכת ברכות, לעתיד לבוא, ועמדו זרים וראו צונכם. לעתיד לבוא, זה מה שיהיה. לעתיד לבוא, בהמשך. עכשיו אנחנו צריכים לטפל בזה. טוב, שאלה אחרונה שבאחרונות. אני לא אומר כלום, אנחנו רק לא עמדנו. לא אמרתי כלום, הרב קוק אומר. כן. המצב שיש עכשיו הוא אמור לחבר את הצדדים השונים בעם ישראל בצורה כזאת שאנחנו נדע להכליל בקרבנו את שתי האידאות האלה ביחד. דרך אגב, היות והתהליך הזה הוא מורכב, והוא מסובך, והוא צריך להתגבר על 2,000 שנות גלות שהתבססה בתוכנו מנטליות, סגנון, צורת חשיבה. וכו'. לכן צריך לעשות את התהליך הזה נכון. אם אתה לא עושה אותו נכון, אתה עושה אותו בפעם אחת, אתה עושה אותו בכוחנות, אתה עושה אותו בצורה לא נכונה, אז הנזקים יהיו יותר קשים, ואז מילה גם ההקצנה של העמדות היא יותר קשה. נכנס שאנחנו אומרים היום הקצנה, זה כי אנחנו לא עושים את זה נכון. טוב, נזכה בעזרת השם למקדש הרבה.